השיעור שלנו היום בפרשת השבוע יהיה לזכות עם ישראל כולו, לגאולתנו, עבדות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
אנחנו בפרשת פנחס, נקרא השבת, אבל בשיעור שלנו אני רוצה לחזור קצת אחורנית. אמן. עד שנזכור כי פרשת פנחס היא למעשה המשך של פרשת בלק. בסוף פרשת בלק כתוב, ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, יקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. כן, לפני זה היה מופיע, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית, לעיני משה ולעיני כל העדה, לכל עדה בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד, ואז אנחנו לא יודעים, התורה לא כותבת שם מה נאמר, מה היה דו שיח בינו לבין משה, זה מובא בחז"ל. אבל מיד ויהיה פנחס בן עזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קוותה ותעצר המגפה מהבני ישראל והיו המתים המגפה 420 א'. אומר רש"י הקדוש כך, אומר רש"י הקדוש, ויהיה פנחס, מה הוא ראה? אומר רש"י, ראה מעשה, ראה את העניין הזה ונזכר הלכה. כל לנו הרבה פעמים בחיים שאנחנו רואים פתאום משהו, ככה ההלכה אומר. לא תמיד זוכרים את ההלכה ביום יום, אבל כשרואים דבר נזכרים, ככה למדנו, ואז אנחנו יודעים מה לעשות. אומר רש"י, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו אלה משה, מה ההלכה? ההלכה היא מקובלני ממך. כלומר, אני למדתי ממך, משה רבנו. מה למדתי ממך בשיעורים שנתת? למדתי הבועל ארמית, מי שבא על גויה, קנאים פוגעים בו. אז קנאים קנאים לדבר השם, והוגעים אותו. משה רבנו נמצא עכשיו במצב מסובך, מורכב. אם משה רבנו הוא זה שיקום ויהרוג אותו, יגידו רגע, גם לך יש אישה מדיינית. בת יתרו הייתה ממדיין. אז מי תיר לך את זאת? למה אתה אוסר אותה? וזה אתה מתיר? אז זו לבעיה, זה דבר אחד. כך אפשר לבאר. אפשר לבאר עוד דבר בדרך המוסר ולימוד לחיים. משה רבנו נוגע בדבר. יש לו נגיעות אישיות. יש לו מקרה דומה אצלו בבית. לכן כל מעשה שהוא יעשה, גם אם זה יהיה מעשה בשיא הקדושה, איך זה נראה? לא טוב. כאילו כן, זה כדי ככה או ככה. לכן לא עשה. מה אמר לפנחס? אמר לו כך בארמית. קריאנה דאיגרתא איהו להלד פרוונקה. הוא פירוש בעברית. מי שמביא את האיגרת, מי שקורא את האיגרת, שעשה. כלומר, אתה בא ואומר לי שקנאים פוגעים בו, אני לא יכול להגיד לך, אני לא אתן לך הלכה כזו. כי זאת הלכה ואין מורים כן. אם יבוא אדם לרב וישאל אותו, יש איזה מעשה של קנאה, האם מותר לי ללכת ולהרוג פלוני, יגיד לו לא. לא. מה זה קנאים פוגעים בו? קנאים פוגעים בו ואומר שהם לא שואלים, אלא הם באמת אנשים שקנאת השם אמיתית, בוערת בקרבם, בלי שום נגיעה אישית, בלי שום איזה עניין פרטי, אז הם פועלים, הם לא שואלים. מיד, פנחס שומע את זה, מבין שמשה רבנו לא יכול להורות הלכה כזו, כי אסור להורות הלכה כזו, אז הוא קם ועושה. עכשיו, הפרשה שנקרא השבת ממשיכה, מה היה בהמשך? הייתה מגפה. מתו 24,000, כל אלה שנצמדו לפעור, כל אלה שהיו עם בנות מדיין ומואב. ולכן מיד כתוב בפרשה אחרי זה, וידבר השם ומשה לאמור, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שיב את חמתי מעל בני ישראל בקנוי קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, אני נותן את בריתי שלום. כלומר, יש כל דבר נורא מעניין. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מעיד שליבו של פנחס היה נקי. לא היה פה שום דבר, שום חשבונות ושום דבר. למה? משום שרש"י גם מביא דברי המדרש, ואני רוצה לקרוא לכם. היו אנשים שחשבו שגם אצל פנחס יש נגיעה, יש משהו פרטי. אומר רש"י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. את מי? את פנחס. מה אמרו לו? הרי איתים בן פוטי זה שפיתם אבי אמו, כלומר סבא שלו, עגלים לעבודה זרה, הוא בא ממשפחה של גרים, כן? והורג נשיא שמת מישראל. ואתה צדיק גדול. מאיפה השורשים שלך? לא מעין. אז מה? אתה רוצה פה לעשות לך כבוד? רוצה להשתיק עניינים? זה נשיא שבט ישראל, הוא יהודי מלדתו, יהודי בן יהודי בן יהודי בן יהודי. אומר הקדוש ברוך הוא לא. לא היה לו שום חשבון. היה לו רק דבר אחד. קידוש השם. בוא נראה רגע ונתבונן בדברים האלה. תראו, למעשה, אפשר לראות ולנסות להבין מה הייתה הבעיה כל כך קשה בסיפור שם, שהיו כאלה מישראל, 24,000, שבאו על גויות. מה הבעיה? הרי אז, כן, זה לא, בסדר, כתוב בתורה, כן, שאדם צריך לקחת אישה, כן, אבל כל מה שאנחנו לומדים על נושא של גויות ולא לבוא על גויות, זה בתורה שבעל פה. שמסיקים את זה בפסוקים, כי בתורה לא כתוב הבועל הארמית. כן, אנחנו צריכים להבין מה הייתה הבעיה הגדולה, למה היה כזה חרון אף גדול, שמתו 24,000 איש, ועם ישראל היה בסכנה של קליה, כי הקדוש ברוך הוא אומר מפורש, ולא חיליתי בני ישראל, בעניין הזה. אנחנו למעשה מתבוננים, לחלות ולגמור. כן, כילוי, כיליון, לא להשאיר אף אחד. אנחנו למעשה, במעשה הזה, שדרך אגב היה עצה של בלעם הרשע, אנחנו מוצאים שלושה דברים. הדבר הראשון, זה התבוללות. אנחנו יודעים שחטא של התבוללות, כלומר שיהודים מתחתנים עם גויות, או הפוך, יהודיות עם גויים. שם זה עוד איכשהו, הילדים עוד יהודים. אבל למעשה, עם ישראל עד אותו זמן, עד אותו כישלון, עד אותו עניין של מעשה מדיין עם ישראל, היו להם כל מיני חולשות. כל מיני חולשות. היה מעשה עגל, היו תונות על המן, היו חולשות, היו נפילות, אבל כל זה היה איפה? בתוך עם ישראל, לא בחוץ. מה זה גילי? זה טיני שבכל קבוצה, יהיו אנשים חזקים יותר, יהיו אנשים חזקים עוד יותר, יהיו אנשים חזקים מאוד. בסדר, זה טבעי. אבל הזנות אחר בנות מואב ומדיין, זה נובע ממשהו אחר. עצם המפגש עם עם אחר, עצם התרבות שבאה מבחוץ, זו סכנה איומה. ולמה? כי הטעם שלך יודע להתמודד יותר טוב, עוד יותר טוב, הכי טוב. אבל כאשר אנחנו מדברים עם מגע של תרבות חיצונית שמחלחלת פנימה, זה גורם לאיבוד של התרבות שלך. זה מאבד את המעמד שלך. ניקח דוגמה מן המציאות. אנחנו יודעים, ראינו את זה אצל הרבה, כשקמה המדינה, ובני עדות המזרח הגיעו לארץ, או עכשיו, בשנים האחרונות, שעלו יהודי אתיופיה, וכאן. ויש משברים, היו משברים עצומים בעדות המזרח, והיום יש משברים עצומים אצל יהודי אתיופיה, כי בחוץ על הארץ, האבא, היה לו מעמד כמו מלך בבית. מלך. אף אחד לא אמרה את פיו, לטוב ולמוטב. אבל גם הילדים, אם היו להם כל מיני שגעונות וכל מיני דברים, היה להם מראית כבוד מאבא. אז זה גם מה ששמר אותם, פחות או יותר במסגרת. יש זהות. הדברים ברורים. ברגע שבאו לפה, ובגלל התרבות החילונית, של תנועת ההשכלה באירופה, באה לארץ פה בגדול, מעמד האבא נפל, הילדים עשו מה שהם רוצים, והשם ירחם, התפקרו, עזבו את התורה ואת המצוות. דבר כזה לא היה בחוץ לארץ. אם אנחנו נסתכל על עדות ישראל, אפילו בתקופת ההשכלה, רוב רובם של שלומי אמוני ישראל לא נטו אחרי תנועת ההשכלה. היו כאן רכן, אבל יחסית לאוכלוסייה הם היו מעטים. כי היה ברור, אנחנו תרבות א', הם תרבות ב', אי אפשר להרבב. זה לא מתערבב.
עד איזה תקופה אמרת?
עד תקופת ההשכלה.
זה
200 שנה בערך. כן, שהתחילה תנועת ההשכלה בגרמניה בהתחלה, ואחר מכן התפשט באירופה. אבל כשבאו לכאן לארץ, הציונים הראשונים היו חילונים.
הגר"א שלח
לארץ חסידים שלו, כדי לקנות פה אדמות ולגור כאן. אבל זה אותה גם אותה תקופה, זו התקופה של החתם סופר, הגאון מווילנה, כן, זו התקופה הזו.
כן, אבל המשכילים שלח לפה.
כן, אבל המשכילים בתורה. אנשים שגם היו בהתקלה, וגם היו שמרו את קלה כבר חמורה. לא ביטרו. לא היה זה על חשבון זה או זה במקום זה, כמו היום הרפורמים או הקונסרבטיבים שמערבבים תרבויות. אבל אם יש התבוללות, אתה מאבד את עצמך בפנים. מי אני? אני זה או אני זה? תראו היום מה קורה לנו ברחובות, שם ירחם. דברים נוראים באיומים. היום אתה נוסע ברכב, ואתה רואה דבר, מישהו חותך אותך, מישהו עובר לו, אתה אומר, עזור, אז הוא מדבר. לא יודע, אני אצטרך את החלון נגד לב, הוא יזכור אותי. יש פה ירידה עצומה בחוסן הנפשי, בחוסן התבונה של עמוד השדרה של עם ישראל, כי תרבות המערב נכנסה לכל מקום, והרסה כל מה שרק אפשר. גם במקומות שאנחנו חושבים שהיא לא שם, וזה בריכוזי אוכלוסייה חרדית, היא שם.
כן.
אבל נשתרת, מסתירים אותה, אבל היא קיימת, גם שם.
אני לא הייתי בו ויתרלית את זה.
לא משנה, היא שם. זאת אומרת שהבעיה הגדולה בחטא הזה בחיבור אל בנות מדיין, לא רק מצד זה שעכשיו בועלים ארמית. גויה, אלא גם מצד החיבור בין שני עמים שהם שונים לגמרי בזהות. עם ישראל רחמנים, בני רחמנים, גומלי חסדים, מואב ומדיין באים לקלל, באים להרוס, באים להשמיד, זה לא הולך ביחד. החיבור הזה קודם כל הוא הסכנה. כלומר, אנחנו אולי נבין את זה יותר עמוק שבלעם בעצמו בפרשה הקודמת, הרשע המרושע הזה, משבח את עם ישראל על איזה נקודה? הוא אומר, עם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב. זה מה שמציל אותו. זה מה שמחזיק את העם הזה. לכן העצה שלו מה היא? לפגוע בזה. ברגע שאתה תפגוע בזה, העם הזה גמור. לכן, זה הקושי הגדול. מצד אחד, אין עם לבדד ישכון והגויים לא יתחשב, זה תמונה של עם עצמאי ביותר. עצמאי, משכיל, מעצמה, בכל דבר. ביטחונית, מדינית, השכלתית. עד היום כולם אומרים שמרכז ההייטק בעולם, איפה זה בישראל? אנשים הכי טובים בעולם, זה פה, בכל תחום כמעט. עם ישראל מוביל. כי זה אנחנו, לנו יש משהו אלוקי. ולכן לא, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובכל יהודי יש משהו שהוא שייך חלק אלוקה ממעל, לכן הוא יכול להיות הכי טוב בעולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו שליחים שלו. אתה צריך לשמור על הייחודיות הזו, אתה לא יכול להרבב. כשאתה מערבב, זה מתחיל לרדת. והדבר הכי קל לזרוק את מה? את הקודש. כי הגוף נוטה אל החול, נוטה אל ההנאות, נוטה אל הכבוד, נוטה אל הבטן, נוטה לכיף. זה דבר אחד. כלומר למעשה, כשאנחנו מתבוללים, אנחנו מאבדים לא רק את המהות הפנימית, אנחנו לאט לאט הופכים להיות משועבדים ומאבדים את העצמאות שלנו. לא צריך הרבה לדבר. ראו מה קורה לנו בארץ הקטנה שלנו, מבחינה מדינית, מול הערבי הזה שם בארצות הברית, על הגוי הזה. אנחנו מתבטלים לפניו. פוחדים מה הוא יגיד, מתחשים מה הוא יגיד, ככה, הכל ככה, ככה, כל חשבונות, מה יגיד העולם? אירופה תסכים, אירופה לא... למה זה? כי אנחנו איבדנו את עצמנו לדעת. זה הכל. ויתרנו לתרבות היהודית, נתנו לתרבות המערבית להיכנס לכל דבר, אז לכן אנחנו מעבדים את עצמנו לדעת. לכן זה חטא עצום, זה דבר נורא היום. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, פנחס בלם במעשה שלו את הכיליון של עם ישראל. כי אם עם ישראל הממשיך, עם ישראל המתקלה. זהו, היה נעלם. זה דבר אחד. הדבר השני, מאבדים זהות. מציאות כזו של חיבור לגויות, אנחנו מאבדים את הזהות. לגבי עיבוד הזהות אנחנו צריכים להסתכל בשלושה מישורים. המישור הראשון, מישור מאוד 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 גשמי, מאוד מאוד אישי. אדם שמתאווה לבעול, לבוא על גויה, כן? מה זה אומר? זה אומר למעשה שהוא משועבד לחלוטין לתאווה שלו. לא. כלומר, הוא, באותו רגע שהוא רוצה עכשיו לבוא על גויה, הוא שוכח מי הוא, מאיזה עם הוא. הוא לא זוכר לרגע את הוריו, משפחתו, כלום. הוא מאבד הכל. מה שיש לו בראש זה הרצון תאווה שלו להיות עם גויה. זה הכל. זה הרובד הפשוט הראשון. למעשה, הוא יכול להיות בעל משפחה. יש לו אישה יהודיה באוהל ליד, ילדים, הוא שוכח אותם, זה, הוא לא רואה כלום. לכן באמת אנחנו גם מוצאים את היתר של התורה בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך, בספר דברים. אדם במלחמה מאבד את הרגישות, שוכח את הכל, מאבד את הכל, הוא מאבד במידה מסוימת צלם אנוש. כי אם אני הורג בן אדם, אני מקפח חיים, אז כל העולם כולו מאבד אצלי את האיזון. אתה לוקח חיים. אז מה זה לאכול בלי נטילת ידיים? נו באמת. זה קנה מידה. אז מה זה קצת לגנוב? מה זה לקחת מה שאני מוצא? שלל, זיכרונות. זה גורניש, זה בסדר. לקחתי חיים של בן אדם. הדבר הכי חמור שאפשר זה להרוג מישהו. ואת זה מתירים לי כזה מלחמה. אז הרגשות נהיות כהות. לכן התורה אומרת, כי לצאת מלחמה לידיך, והעיד בשביה וכו', אתה לא מצליח להתאפק. אומרת התורה, אם אני אגיד לו לא, מה הוא יעשה? הוא ישבור את הכלים לא משחקים. הוא יעשה עבירה. אני אגיד לו, אתה לא מצליח, קח אותה. אבל לא עכשיו, אתה לא עכשיו, אדמה, אדמה, את הפלש, תהליך, כדי שהוא יתקרב. שלא ידע את הזהות שלו. תזכור שאלו רגע, יש מישהי בבית, יש אבא, אמא, אחים, אחיות, אישה, ילדים. רגע, תתקרב. זה כל הרעיון. להחזיר לו את הזיהוי העצמי שלך, מי אתה? ברגע שאתה הולך לזנות עם בנות מדיין, איבדת את הכל. איך המשנה אומרת, אנחנו מזכירים אותה הרבה. התאווה, אחד משלושת הדברים שמוצאים את האדם מן העולם. זהו, אין עולם, אין כלום, הוא בחוץ. אני אעשה רק מה שאני רוצה. זה הרובד, זה המישור הראשון. המישור השני, תראו, אם היה מקרה שבת מדיין אחת, אישי אחת, הייתה באה למחנה ישראל, ומנסה לפתות בחורים צעירים או מבוגרים, להיות איתה, מי שהיה איתה, מה עשה? עבר עבירה. אבל היא לא מייצגת, זה משהו פרטי. היא רצתה מסיבות כאלה אחרות, אם זה סיבות של להרוויח כסף, אם זה מסיבות, רצתה להיות עם בחורי ישראל. אבל פה זה לא כך. פה זה גוף מאורגן. זה משהו של אומה נגד אומה. זה משהו לאומי. זה איבוד זהות לאומית, זה כבר גדל, זה לא אתה פרטי לבד. פה יש גוף מאורגן, שזה מדיין, עם מואב, ובא עם כנגד עם. זה כמו מלחמה. רק הם באים במלחמה מוסתרת. אז ברגע שאתה מתחבר לדבר הזה, אתה מאבד גם את הזהות של העם שלך, באופן כללי. לכן אנחנו מוצאים את זה שזה זה לא סתם. איך אומר בלעם עוד פעם אותו רשע, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, מסבירים חדש, למה אמר את זה? ראה שהפתחים של האוהלים, אף אחד לא רואה את הפתח של השני. איזה צניעות, איזה קדושה, איזה שמירה על הטהרה של העיניים. כל שכן, כל אחד עם משפחתו, כל אחד עם אשתו, אף אחד לא מסתכל על אישה של מישהי אחרת. והנה מה זה? בדיוק הפוך. לשבור את המוסד הקדוש הזה שנקרא בית יהודי כשר, בית יהודי צנוע, זאת אומרת נגד עם ישראל. ברובד הפרטי דיברנו, ברובד הלאומי דיברנו, אבל יש פה עוד רובד, וזה גם ברובד הרוחני. כי שני המקרים הקודמים זה משהו אישי, אתה מאבד את הזהות האישית שלך, אתה הולך אחרי התאוות שלך הפרטיות. השני, כמו שאמרנו, זה לוחמה של עם בעם, אתה מאבד זהות כללית, אבל יש פה עוד דבר, אתה מאבד זהות רוחנית. יש ראשי שמסביר מה הייתה הבעיה עם בנות מואב. אני אגיד את זה במילים שלנו. כשבאו בנות מואב אל מחנה ישראל, והייתה בחורה, הבא בחור רוצה להיות איתה, אתה אומר לו, אני מוכנה, אין שום בעיה, אני באתי בשביל זה, אבל לפני שאנחנו עושים מה שעושים, אתה רואה, יש לי פה איזה פסל קטן, תשתחווה, לא מחפתך. זה המחיר. זה המחיר. אם היית הולך למי שאיזה, אתה תשלם. לא, תשלם, זה המחיר. אז למעשה עובדים עבודה זרה, כדי למלא את התאווה שלו. אני בא לזה גם את הצד הרוחני שלך. כלומר, במעשה של הזנות עם בנות מדיין היו שלושה מישורים. לעבר את הזהות האישית, לגרום לאיבוד של כלל ישראל, ולגרום לניתוק מהקדוש ברוך הוא. לכן החטא הזה שהיה עם בנות מואב, הוא היה כל כך עמוק, כל כך קשה, כל כך מסוכן, שאין ברירה אלא לקחת רומח ולהרוג את נשיא שבט שמעון. ואת המדיינית. אין פה שום מקום לפשרות, אין פה שום מקום למצוא פטנטים, אין פה שום מקום לכולה, כי כשבן אדם מאבד את האישיות של עצמו וגורם לכל העם לאבד את עמוד השדרה שלו, ובנוסף לנתק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בשביל מה יש חיים? בשביל מה צריך את העם הזה? על כל שונאי ישראל יהיה ככה. לכן התגובה היא תגובה חמורה מאוד. זה לא איזה חטא מסוים קטן, מישהו הלך לבעל הרמית, אלא זה חטא שפוגע ברובד הכולל של עם ישראל, נשים, גברים, טף, זקנים, מי שהשתתף, מי שלא השתתף, זה כולו כל העם הזה. כל העם הזה בסכנה של גיל היום, פשוט גיל היום. ממילא לכן היחס שלנו לדבר הזה, תראו, יש זמנים שבהם אדם הפרטי ועם ישראל מוצא את עצמו במצבים של התמודדות. גם היום יש לנו מצבים של התמודדות, התמודדות רוחנית, התמודדות מדינית, התמודדות צבאית, כל הזמן יש מצבים שהעם ישראל מתמודד. אבל שימו לב דבר נורא נורא מעניין. אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מדברים על סבב במדבר. סבב במדבר, עם ישראל נמצא במדבר. כשעם ישראל הולך במדבר, בפרשות האחרונות שקראנו, עד עכשיו, זה, יש כל מיני אירועים כמו שהזכרנו. המן, המים, כן? חטא העגל בספר שמות, כן? אבל יש לנו כל מיני אירועים, אירוע רודף אירוע, נכון? אבל עם ישראל בונה את הזהות שלהם, איך? עם עצמו, נכון? עם ישראל לבד, עננים מקיפים אותו, אין השפעות מסביב, שמורים, מתמודדים. אבל כאן אנחנו מדברים על השנה ה-40, השנה שמתקרבים לארץ ישראל. כשאתה מתקרב לארץ ישראל, אתה הולך להתמודד עם מציאות שאתה לא מכיר. לא מכיר. אין עננים, אין ניסים, אין מים מן הבאר, אין מן, אין שום דבר, הכל בדרך הנסתר. הכל דרך הטבע. ממילא, אני צריך להתמודד עם מי? עם הכנענים, עם החיטים, עם היבוסים, מי שגר בארץ כנען. כל מי שגר בארץ כנען, כולם היו גויים. כולם היו עמדי עבודה זרה. מה לעשות, גם אצלם יש בנים ובנות. טבע העולם, שיש זכרים ויש נקבות. כלומר, למעשה, עם ישראל במדבר הכין את עצמו לקראת הכניסה לארץ בהתמודדויות השונות, תוך כדי התקלות. קוראים לזה בצבא מסלול רינגו. אתה הולך, אתה לא יודע מאיפה, כמו לך, פתאום חוזרים באש, בוא נראה מה אתה עושה. נכון? כך קוראים לזה. אתה עושה מסלול, אתה לא יודע מה זה יתקילו אותך. פתאום לא קודקי, אתה צריך לראות. זה היו כל המלחמות הפנימיות בעם ישראל שהיו לפני הכניסה לארץ. כל מה שחלקו על משה, והמרגלים, והמעפילים, וכל מה שרק היה. והיו התקלויות כדי שעם ישראל מבפנים. תקח את האירוע, ילמד אותו, יפיק לקחים, ימשיך הלאה. פה, בזמן הזה, שהגיעו בנות מדיין, זה היה דגם קטן למה שאמור להיות בארץ בגדול. כי פה יש שבעה ארמים. ושבעה ארמים עובדו למה זה היה, ועושה מעשה תאורה, וגם הם יש בנות. ועם ישראל התרקע את האירוע הזה, ולהתמודד איתו, ולהגיד זה לא. כלומר, זה היה צריך להיות קטליזטור, זה היה צריך להיות מזרז של הפקת לקחים לפני אירוע. ועם ישראל לא עומד בזה. עם ישראל, 24,000 ממנו, ונשיא שבט שמעון, לא עומד בזה. החומרה הגדולה ביותר בתוך הסיפור הזה, זה שגם נשיא שבט, אבל פה צריך להגיד מה שאומרים חז"ל, אנחנו מתבלבלים, כי אנחנו כותבים, התורה כותבת נשיא שבט שמעון, כן? אבל הוא לא נשיא של כל השבט, כי לשמעון הייתה חלוקה פנימית לבתי אב. הוא היה נשיא של בית אב אחד, אוקיי? שאר ארבעה לא הסכימו איתו. כלומר, זה 1/5 מתוך שבט שמעון. אבל ברגע שיש 1/5, זה אומר שיש בתוך השבט הזה אנשים שחושבים כמותו, ולא התמודדו עם זה נכון. שהיה התמודדות עם סיכון ואוג, אז זה היה התמודדות פיזית, מלחמה. בסדר? הייתה מלחמה, ישראל ניצחו. דרך ניסית אבל ניצחו. אבל בהתמודדות עם מדיין, הלחץ החיצוני הזה משפיע על עם ישראל לצערנו. ולמה? כי רבותיי, אנחנו שכחנו מה שלמדנו ומה שקראנו בתורה. מדיין היה מבני בניו של אברהם אבינו. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, ואנו יודעים לו פני הפילגשים, ואחד מהם מדיין. יש נקודה מסוכנת ביותר, שהיא נקודת הקרבה, שאנחנו לא מתבוננים אלא בנקודת הקרבה. כלומר, לפי זה, אדום, רומא, הנצרות, ארץ הנצרות, קרובת משפחה. עשיו הוא אדום. כלומר, ברגע שאנחנו מפרידים, מנתקים את כל מה שמסביב, מה זה מסביב? זה התרבות, מה שהתחלנו איתה. התרבות שהיא נראית לעין. רואים את החיים הזורמים אצל אומות העולם. אנחנו אומרים, זה בסדר, כי יש קרבה משפחתית. אנחנו אומרים, אנחנו בני דודים, איזה מין דבר כזה פה בארץ של אנשים שלא למדו ולא יודעים. אנחנו בני דודים של הערבים. לא דובים ולא יער. זה שקר שאין כמותו. היסטורית יש שקר. כי העם הערבי זה עמים מרובים, שמה שמאחד אותם זה הדת. זה לא עם אחד. יש בתוך הערבים חלק קטן שהם מבני ישמעאל. אבל הרוב הם גויים גמורים. לא דודים, לא בני דודים, אין לי איתם כלום. אנחנו שוחררים את הכל. אנחנו מסתכלים, כן, זה בן של אברהם. כאשר אנחנו מאבדים את המיקוד הנכון, אנחנו גורמים לעצמנו את המקום שבו אנחנו ניפול. לכן תשימו לב, באמת, מישהו פעם, אני לא בקיא בזה, לא יודע, אני גם לא כל כך חוקר את הדברים האלה, יש לי מישהו שאני מכיר שהוא חוקר ריקודי עם. לא את המנגינה, לא את המילים, אלא שפת הגוף. שפת הגוף. והוא חוקר את כל הריקודים שיש בעולם, שמוכרים. אם זה מהיערות באפריקה, ואם זה בארצות הברית, זה משנה, כל העם עם הריקודים שלו. הוא גילה דבר מעניין מאוד, מעניין מאוד. הוא אומר שכל אירופה, כל אירופה, גם ארצות הברית היום, כן? החלק שהכי הכי בולט בתנועות הגוף שלהם, זה החלק מהבטן ולמטה. החלק של יצר המין. זהו, זה הדברים שהם הכי הרבה מזיזים, הכי הרבה מבליטים, הכי הרבה תנועות. הוא אומר, זה מדהים לראות שבארצות המזרח, ארצות המזרח, רון רובם של הריקודים שלא הושפעו השפעות חיצוניות, זה מהבטן ולמעלה. חלק התחתון כמעט ולא. הוא אומר, זה לא יאומן. האנשים הללו, כל מה שיש להם בראש זה מה שיש למטה. ואלה לא, אלה מסתכלים למעלה. חלק העליון הוא יותר חשוב. אחר, הוא הלך ועשה, לא מזמן הוא סיפר לי, והוא עשה בדיקה אצל, בריקודים שהוא ראה אצל יהודי אתיופיה, שהיו לו מאוד מאוד ככה, לא יודע, נקרא לזה מסכנים, והוא השווה אותם לריקודים של יהודי תימן. שהריקודים של יהודי תימן זה ריקודים שכאילו, לא יודע, אלפי שנים, לא מכיר את ההיסטוריה, ככה הוא אומר. הוא אומר, זה מדהים לראות שאצל יהודי תימן, החלק היחיד שהוא, כלומר, בתנועה, זה מהחזה ולמעלה. כלומר, ידיים וראש. זהו.
לאתיופים.
לא, לא, התימנים. אצל האתיופים יש גם מהבטן ולמעלה גם כן. אבל הוא אומר, החלק התימנים, רוב התנועות, זה הכתפיים, ידיים וראש. זהו, מה שמובלט. הוא אומר, תראה את ההבדל, זה לא יאומן, הוא אומר, זה רואים את זה, פשוט רואים, מחקר עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, והיום הכל מצולם, היום הכל אפשר לראות. זה משפיע, הריקוד של האדם משפיע על כולו. זה משפיע על המחשבות שלו, זה משפיע על מעשיו, משפיע על כל הווייתו. אנחנו נעזור לענייננו אנחנו. עם ישראל מצליח למעשה מתוך הקושי הגדול של מה שקרה פה בפרשה הקודמת עם זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני, אותו מעשה עם בנות מדיין לעם ישראל למד בדרך ההפוכה. מה לעשות? הפיקו לקחים אחר האסון. עם ישראל שמגיע לארץ באמת, אנחנו לא מוצאים את זה. בתקופת יהושע אנחנו לא מוצאים, אין תיעוד, לא בתנך, שמספר לנו שיהודים הלכו לגויות. למרות שהייתה מלחמה, וכבשו פועמים, וגרשו, והרגו, לא מצאנו. כלומר, יש פה שני שלבים שאנשים יכולים ללמוד. או מתוך הבנה, לפני זה, מה טוב ומה לא טוב, או לצערי נורא בדרך הכואבת, בדרך של סבל, אז האדם יודע. יש למעשה באדם, כל אדם, יש שני צדדים שהם הפוכים. הפוכים זה מזה. אבל הם משלימים. מצד אחד, אדם הוא, יש לו שם, יש לו זהות, יש לו תפקיד, יש לו תואר, והוא, העולם עצמו. הזהות הזו למעשה היא שלו, רק שלו. היא לא של אף אחד אחר. אבל מעניין, כשאנחנו מדברים על הזהות הפרטית של בן אדם באופן פרטי, אנחנו יכולים לומר שזה גם נובע מהמהות הפנימית של מה שהוא צריך לבוא לעשות בעולם. ולכן האדם מאוד מאוד נאבק, נלחם, ולא מוכן לוותר על הזהות שלו הפרטית. קוראים לי ככה, לא ככה. אני כזה ואני כזה ולא כזה. אדם לא יוותר, בשום פנים ואופן, כי זה הוא, זה המהות שלו. הוא לא יוותר על זה. אבל האדם גם מרגיש שהוא חייב להיות חלק ממשהו. הוא לא האדם לבד. הוא חלק במשפחה, הוא חלק מעם, הוא לא לבד. אבל מצד שני, מול העניין הזה של האישי, המאוד אישי, אמר לנו יש את ההפך, הכולל. אני חייב להיות עם הכלל. זה שני דברים הפוכים. כי כשאני נמצא עם הכלל, אני מאבד את עצמי. כן? אתה לוקח הרבה אנשים שם אותם ביחד, אז מי אתה? כמו כולם, עומדים כולם.
יהודי.
כן, אבל אני אומר, פתאום אתה לא בולט. אתה לא עכשיו פלוני אלמוני עם תואר כזה וכזה ואיש כזה וכזה. כרגע עכשיו אולי הם כולם עומדים בתחנות אוטובוס לאוטובוס. נו, כולם אותו דבר. אין שם אף אחד שהוא שונה. נכון? אתה לא בולט. זאת אומרת, כשאתה מחובר על הכלל, אתה עלול לאבד את עצמך באותו רגע. אתה לא מאבד באמת, אבל אתה הולך, אין פה את הפרטיות שלך. למעשה, עם ישראל התברך בכמה דברים. יש מצד אחד נאמר בפסוק, אין עם לבדד ישכון ובגוי בו יתחשב. אבל מצד שני, יש לנו ציווי. אנחנו מצווים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולמעשה אנחנו אמורים להיות אור לגוי. איך אני יכול להיות אור לגוי אם אני בודד? איך אני יכול להיות אור לגוי אם אני סגור את עצמי? עם ישראל הוא עם בין כל האומות. זו מציאות. אנחנו לא לבד בעולם. כדור הארץ זה רק שלנו. ממילא אנחנו מבינים שהמשמעות של להיות אור לגויים צריך להיות באופן כזה של זהירות. זה אומר, חוכמה בגויים תאמין. תלמד, תקבל חוכמה מהם, תבחן אותה שהיא לא מטשטשת את הזהות שלך, שהיא לא משפיעה עליך באופן אישי ועל העם באופן כללי. אם כן, קח אותה, קבל אותה. אם לאו, תנתק את מה שמקלקל, תנתק את מה שמפריע, כמו שאומרים, כמו לימון, אוכל את הפנים ותקליפה זורקים. תשתמש בחוכמה בלי כל הכיסויים שלה. ממילא במצב הזה אנחנו זוכים למה שפנחס זוכה. ובחור אומר שהוא נותן לו מה? שלום. מה זה שלום? מה זה הברכת שלום הזו? הברכת שלום, יש הרבה מה לדבר עליה, אבל היא מסמלת איך הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל עם העולם. זה שלום. שלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. שלום זה אומר, אני נשארתי אני, אתה תישאר אתה, ואנחנו נכבד אחד את השני. אבל אני לא אתן לך להשפיע עליי. כלומר, יצירת גבולות ברורים, מה לא עובר. ואני כן מקבל אותך. יש לך טכנולוגיה יפה, בוא נעשה שותפות ביחד. יש לך רעיונות טובים, בוא נשתמש בהם. אני אתן לך, אתה ניתן לי. אבל את התרבות שלי, אני לא אתן לך. ואני לא אקח ממך לתרבות שלך. ככה עם ישראל ישומר על זהותו הפרטית, הכללית, ומקבל את ברכת השלום. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את היכולת להבחין באותם הנקודות שיש בהן תרבות זרה, שמחלחלת ומקלקלת כל מקום שבקדושה, ויחד נזכה לביאת גואל צדק, שיעורנו מדרכיו של הקדוש ברוך הוא, יאיר את עינינו ויפתח את ליבנו להבנה בין הטהור ובין ההפך הטהור, בין הקדוש להפך הקדוש, ויחד נזכה לבוא ויפלל בבית מקדשנו במהרה ייבנה, אמן ואמן.